אני זוכר ממש את הפעם הראשונה שהוא רצה שאני אלך, אחרי חודש, כמעט חודשיים עם גבס. אני יושב על הכיסא, אני כזה עם הקביים, הוא אומר לי, זרוק את הקביים. עכשיו, אני לא דרכתי על הרגל חודשיים, הוא עומד במרחק 10 מטרים ממני, והוא אומר, בוא אליי. ממש ככה, כאילו, אחי סצנה של... הוא הולך שוב וכזה. ואני ממש זוכר איך פחדתי לדרוך על הרגל, ואני ממש זוכר את התחושה שהייתה לי, שאמרתי לעצמי, אני הולך. שלום, וברוכים הבאים לפודקאסט המעיין, פודקאסט על טרקים וכל מה שמעבר. אנחנו בעונה השלישית, פרק 46, והיום נועם, שבא אלינו מהמילואים. אני רגיל להגיד יזהר, אבל די, סוף סוף, קצת לגוון, מה קורה?
בסדר, בסדר, קצת בשוק, קצת בשוק, מרגישה קצת כאילו חזרתי לסדיר. כן, היו חודשיים אינטנסיביים מאוד, עכשיו אני קצת מתרעננת בבית. כיף לחזור מאחורי המיקרופון, אין ספק, קצת נחמה.
אני ממש שמח שחזרת ושנתנו לך להתרענן, אנחנו ממש גאים בך במעיין כנציגה.
תודה.
אני רוצה להביא לפרק הזה איזשהו רעיון, שהוא התחיל בקורונה בכלל, עשיתי הרצאה על הנושא הזה, איכשהו חשבנו בעבר להקליט אותו כפרק, לא יצא, ואולי עכשיו הגיעה הזדמנות, בעיקר מן הסיבה שאנחנו ממש מרגישים איך כולם צמאים נורא לטייל.
וואו, לגמרי.
ויש הרגשה שאולי כבר, מה זה אולי? אנשים כבר חוזרים רגע לצאת לטבע, לאזורים שאפשר ומרגישים בהם יותר בנוח, על אף כל מה שקורה מסביב, וכל אחד עושה את זה במינון ובצורה שהוא מרגיש עם זה בנוח, ודיברנו על זה בפרק הראשון של טיולים בזמן מלחמה. אז אני נורא שמח שאת פה, ואני מקווה מאוד שאני אסב לך קצת נחת עם הרעיון הזה, ונראה דווקא מה תגיבי.
יאללה, כולי אוזן.
יופי. אז אני אתחיל בשאלה. האם את זוכרת את הפעם הראשונה שהלכת כילדה, כתינוקת בת שנה?
אז כמובן שלא. אבל זה מצחיק, כי הדבר הראשון שעולה לי בראש, זה שההורים שלי תמיד אומרים שבגלל שאני בת רביעית, אחרי 3 בנים, אני לא הלכתי, אלא... ישר הוריד אותי מהידיים, התחלתי לרוץ כדי לברוח. ובגיל שנה כבר רצתי או משהו כזה. אז לא, אני לא זוכרת. זה מין משהו כזה שאנחנו לוקחים כמובן מאליו קצת. זה פשוט תמיד היה שם, מאז שיש לנו זיכרון.
ואף אחד לא זוכר, גם אני לא. עכשיו, למה אני שואל אותך את זה? כי לפני קרוב ל10 שנים, בגיאורגיה נפצעתי, אני חושב שדיברנו על זה בפרק על גיאורגיה, נפצעתי, סובבתי את הקרסול, ומאז אני עם 6 ברגים ברגל. וכשזה קרה, במשך שנה הייתי בשיקום, פיזיותרפיה והכל. וכמה חודשים אחרי הפציעה, כשמורידים את הגבס, ואני עם הפיזיותרפיסט, זה הבי, המלך. אני זוכר ממש את הפעם הראשונה שהוא רצה שאני אלך, אחרי חודש, כמעט חודשיים עם גבס. כאילו, אני למדתי ללכת. וכששאלתי אותך האם את זוכרת את זה, אני ממש חושב שזאת המחשבה שהייתה לי בראש. יכול להיות שככה זה מרגיש להתחיל ללכת פתאום. ולמה אני מספר לך את כל זה? כי הפרק של היום נקרא, אני הולך משמע אני קיים. עכשיו, אנחנו עוסקים בטיולי הליכה ובטרקים, שכל המשמעות שלהם זאת הליכה. ואני רוצה הפעם שנלך כמה צעדים אחורה, וניכנס לעולם הזה של, בכלל, של הליכה, ואחרי זה נחבר אותו לעולם הטרקים, אבל זה נראה לי משהו שאולי יהיה מעניין לדבר עליו. אז את מוכנה? אנחנו מתחילים.
לגמרי, מוצא חן בעיניי.
אז הרבה ממה שאני הולך להגיד, קראתי בספר של תמר הרמן, חוקרת כאן בארץ, ספר שהיא כתבה על שביל ישראל. לפני שהיא מתייחסת לשביל ישראל בספר, היא נותנת כמה פרקים של של הקדמות, ובתוכם ממש התייחסות להליכה. והיא מביאה מספר חוקרים שממש חקרו את הרעיון הזה של הליכה, ואני מביא לך עכשיו בתור התחלה כמה ציטוטים שקשורות לפעולה הזאת, שהיום אנחנו לוקחים אותה כמובן מאליה, נכון? ללכת, כאילו איזושהי פעולה שכיחה, אנחנו עושים את זה בצורה טבעית, אבל אולי...
זה לא כזה מובן מאליו.
בדיוק. היא מביאה נגיד ציטוט שאומר, התנועה היא מרכזית למהותו של האנושי.
עוד פעם, התנועה היא מרכזית למהותו של האנושי.
כן, זאת אומרת, יש משהו בתנועה שאנחנו חייבים כל הזמן להיות כזה, כמו שאומרים בערבית, אל חרקה ברקה, זאת אומרת, יש בתנועה ברכה. אז בתור התחלה זה כזה איזשהו משהו שמכניס אותנו לעולם הזה. אמר את זה חוקר בשם טים קרסוול. הציטוט השני, היא מביאה מחקר שעושה השוואה בין הליכה לבין סקס.
כן. אוהו, אוקיי. מעניין.
מאוד מעניין.
מה מצאו שם?
אז זהו, אז היא...
מה בדקו?
אז כתוב שתי הפעולות בסיסיות, פשוטות, חוזרות, שכמעט כל אחד עושה בזמן כזה או אחר, אולם חרף...
אינשאלה.
כן. אולם חרף היותן רגילות ושכיחות, שימי לב, שתיהן יכולות להוביל אותך למרחבים משונים ולא מוכרים, ולפסוע בצד הפרוע של החיים.
מעניין. הנה הקבלה שלא חשבתי שאני אעשה בחיים.
אז ניקולסון אומר שההליכה היא כמו סקס, ויש כאלה שאומרים או מסתכלים על הליכה כמו מטרד. זאת אומרת, אם אני עכשיו צריך משהו חלב מהמקולת, אני כנראה לא אלך למקולת, אני אסע. אני אעדיף לשבת במקום ללכת, אני אקח קורקינט בתל אביב
כאילו
כדי לקפוץ.
כאילו בזבוז זמן ומאמץ.
בדיוק. אז עד כאן ההקדמה, אוקיי? אני לא יודע מה אפשר לקחת מזה, אבל אין ספק של השוואה בין הליכה לסקס, המטרה היא קצת להכניס פיקנטריה לרעיון הזה.
הצלחת.
וכשמדברים על הליכה ועל תנועה, אם אני הולך לעת העתיקה, האוכלוסייה שכל בעצם הפרקטיקה שלה היא לנוע ממקום למקום, זו אוכלוסייה נוודית. ואם אני חושב על זה, הנוודים עבורם הליכה זה היה ממש עניין יומיומי, לעבור ממקום למקום.
הכרח בעצם.
נכון.
דרך חיים.
כשאת חושבת על זה, לעומת יושבי הקבע, הם נחשבו נחותים או חזקים יותר?
הנוודים?
כן.
נחותים יותר. ולא יכלו להגן על עצמם לעומת יושבי הקבע.
בדיוק.
אני חושבת.
לא, זה נכון. כאילו, תחשבי שתמיד, הנוודים, היא מציינת בספר, נחשבו תמיד לפרקים, מחוררי, ככה היא כותבת, מחוררי גבולות טריטוריאליים. וכש...
עולות לי כמה דוגמאות, כן, ברור.
מה למשל?
הצוענים, הבדואים אפילו פה, עד היום. הרבה תרבויות, כאילו, נוודיות שנחשבות...
שעל פניו רואים...
פורעות חוק.
אז זהו, וכשמסתכלים על זה, אפילו אם אני חושב על השייך, תמיד היו הולכים אל השייך, הוא לא היה הולך למקומות אחרים, או אנשים בעלי מעמד היו סוחבים אותם על הפריון כזה, חס וחלילה
נכון,
שלא ילכו.
נכון, חלילה לא ילכו. נכון.
בדיוק, והיא אומרת שמגע הרגל בקרקע נחשב ברוב התרבויות למזהם ואפילו מטמא. ולכך ככה מורמים כזה אנשים נורא חשובים כדי שלא ילכו על רגליהם, במיוחד שלא יראו אותם בציבור, ואיפה שהשטח לא מאפשר את זה, שמים איזושהי מחיצה בינם לבין האדמה עצמה. פורסים איזה שטיח או כל דבר אחר.
נכון. וואי, עולה לי עכשיו סצנה מ-300 הסרט, שהשליט של צבא פרס מגיע עם הפריון המטורף הזה. אתה זוכר את זה?
כן.
אני חושב שיש שם אפילו איזה סצנה שהוא הולך על הנתינים שלו או משהו כדי שלא ילך על הקרקע.
בדיוק, בדיוק. עכשיו, אם אני לוקח את זה לעת המודרנית, למאה ה-20, יש מנהג שהיום הוא פחות נהוג, אבל יש עליו ממש ערך, וזה נקרא מנהג רגלי הלוטוס בסין.
אוקיי.
שמעת על המנהג הזה?
לא, ואני בדיוק חושבת על זה שהייתי בסין לפני חודשיים, שלושה.
אז,
אוקיי,
אז,
שמה זה אומר?
אז בגדול מדובר, הערך העברי שלו זה נקרא כריכת רגליים, או שן זו, אני חושב. והיו לוקחים נערות בגיל 4-7, וכורחים להם את כפות הרגליים עד כדי כך
שלא יגדלו.
שהם לא יגדלו או שיקבלו צורה של כמו לוטוס למעשה.
ככה זה נקרא, כן, מכירה את זה. כי זה היה ביניהם סמל נשיות או משהו כזה, נכון?
נכון.
אבל זה הגיע עד לרמה שהם לא יכלו ללכת.
בדיוק. כי אם, ואז זה חייב אותם ללכת גם עם איזשהו כיסוי לרגל מהבחינה הזאת, וכביכול זה מנע מהן לעסוק בעבודות שנחשבות זולות
נחותות.
בדיוק. כן. אז הרעיון הזה הוא...
זעזע.
ממש, ממש. אז אני מקווה מאוד שאין עוד את הדבר הזה, וזה איכשהו פסק, אבל כל ההתפתחות של הדבר הזה, תמיד, כזה, אם אני הולך אחורה בזמן, הרעיון הזה של ללכת ברגל, והנוודים, כאילו, ואיך הם, איך הם נחשבו, הלך והתפתח, או כל הזמן הנקודות מבט עליו, היו תמיד שהליכה היא כמו מטרד, הליכה היא דבר שאני לא רוצה לעשות. עכשיו, וגם אם אני חושב על ענפי ספורט, סבבה? אני חושב, אני אבקש ממך למנות 10 ענפי ספורט פופולריים שמעניינים אותך. כנראה שענף ספורט שנחשב הליכה, לא יהיה...
אין לו הרבה תהילה.
בדיוק. לא,
כן.
לא יחפשו אותו.
יש את ההליכה התחרותית, איך זה נקרא? זה הליכה מהירה כזאת, הם הולכים נורא מצחיק, אתה מכיר את זה?
כן.
זה באמת תמיד נראה קצת מגוחך.
בדיוק, בדיוק. אז כאילו הנקודת מבט, או איך שמסתכלים על, בכלל על הפעולה הזאת, היא נורא מעוניינת, נורא מעניינת. אז זה כזה בתור התחלה, אבל בשלב מסוים חל איזשהו שינוי. מתי?
כשזה נהיה פופולרי לטייל.
עוד לפני הטיול.
או כשבני אדם הפסיקו להזיז את התחת, אז פתאום הבינו שההליכה היא כן הכרח ממש.
היום כשאת יוצאת לטייל, מה את שמה על הרגליים?
נעלי ערים, סופר יוקרות ויוקרתיות ומותג.
בדיוק.
כמובן.
אז המצאת הנעליים, או בכללי כאילו איזשהו...
אנחנו עוד הרבה אחורה בתפריט.
כן, אנחנו הרבה הרבה אחורה. אז מהרגע שהדבר הזה הלך והתפתח, הנעליים אפשרו לאט לאט ללכת רחוק יותר, בתוואי שטח קשה יותר, ובצורה נקייה יותר. והדבר הזה גרם לכך שבשלב מסוים, או שנעליים או נעל הפכה להיות סמל סטטוס. מבינה למה אני מתכוון?
אם זכית שיהיו לך נעליים, אז כנראה יש לך אמצעים לקנות אותם.
בדיוק. וכולנו מכירים את הילדים, שאת מטיילת באיזה כפרים נידחים בעולם, פתאום רצים ילדים שמתים לאיזה סוכריות והם יחפים, או אפילו אתה מסתובב במדבר יהודה ואתה רואה בדואים שם לאורך כביש אחד מסתובבים עם החמור יחפים, אתה מהר מאוד יכול להבין האם יש בכיסה ממון או לא. זה ממש הפך להיות איזשהו, כמו שאמרנו, סמל סטטוס.
סמל סטטוס.
בדיוק ככה. אבל זה שלב נוסף בהתפתחות של העולם הזה, של ההליכה עצמה. עכשיו אנחנו מתקדמים עוד שלב. והשלב הבא כבר זה אמצעי התחבורה. מה לדעתך מביא או השלב הזה גורם לה, כאילו איך הוא משנה את פני ההליכה או את העולם הזה של ההליכה?
מצמצם אותה, אני מניחה. אם אנחנו מדברים על העת העתיקה, אז הביות של חיות משק, אז שימוש בשברים, סוסים... צריך ללכת פחות ברגל, אפשר לגמוע יותר מרחק ופחות זמן.
בדיוק. זאת אומרת שהיינו בהליכה יחפים, אחרי זה התפתח לנעליים, ואז אמצעי התחבורה, כמו שאמרת, מבייטים את הסוס או משתמשים בו, ואז ממציאים את הגלגל, ולאט לאט אנחנו מגיעים לעת המודרנית, למאה ה-18-19, על התמונות של אנשים ונוסעים שמגיעים לכאן ומסתובבים בקרקרות ובסוסים. ולאט לאט אני רוצה, מה אני בעצם רוצה להגיד? שלאט לאט אנחנו הולכים ומתרחקים מהפעולה הבסיסית הזאת. וככל שהדבר הזה הלך והתפתח והתחבורה הציבורית גם קיימת, אנחנו מתרחקים עוד יותר וממש בשלב מסוים מפסיקים ללכת. וכשיש לי אמצעי תחבורה...
בטטות קורסה.
כן, זה אולי היום זה הקצה של זה. אבל תחשבי שיש לי כבר אמצעי תחבורה ותחבורה ציבורית, אז כל הנושא הזה של תפיסה של מקום, זמן, מרחק, תנועה, והזמן שאני צריך להשקיע במעבר ממקום למקום, הכל משתנה מהבחינה הזאת. הזמן שלי פתאום שווה כסף, אז אני מנצל את הדברים האלה ואני מתרחק מהפעולה הבסיסית ביותר, מהמהות האנושית של מה שהגדרנו מקודם בתחילת הפרק. הדבר הזה מביא לכך שאנחנו מפסיקים ללכת, ולאט לאט אנחנו מגיעים למצב שאנחנו חוששים כבר מאובדן הדרך, כי הפסקנו ללכת, כי אנחנו לא יודעים.
כלומר?
אני אתן דוגמה
מה... אובדן הדרך ניווטית הכוונה?
גם, בין היתר. אני אתן דוגמה. היום, אפילו שאני נוסע הביתה בצירים שאני כבר מכיר ובכבישים שאני יודע, אני שם ווייז. או אם תגידי לי להגיע לבית שלך...
אם תהיה חסימה בכביש.
גם, אבל אפילו אם אנחנו... אני לא רואה איך אני מגיע לכתובת מסוימת היום בתל אביב בלי ווייז. אני לא יודע איך עשינו את זה גם בעבר, כמה תקשורת הייתה צריכה להיות וכמה סיפור.
אז זה קטע, כי אני עוד זוכרת שכשאני התחלתי לנהוג, עוד לא היה סמארטפונים. זה מצחיק, כי אני לא כזאת זקנה. אבל הייתי מתקשרת לאבא שלי, והוא היה מסביר לי, לאבא שלי יש את כל כבישי ישראל איכשהו ממופים בראש, הוא היה מסביר לי איך להגיע למקומות, והיום אין דבר כזה. ובאמת, אפילו כשאני נוסעת לאחי שגר מושב לידינו, אני אשים ווייז, זה נכון. אני אפילו לא יודעת לגמרי להסביר, למה?
אז...
איזה תלות פיתחנו בזה.
נכון, ואם פתאום הווייז אין לו קליטה ואתה משתגע, אתה לא יודע באיזה מחלף לרדת ואיך תגיע. זה ממש מוציא אותי, מצאתי את עצמי יוצא משלוותי כמה פעמים שהווייז לא אמר לי מתי אני הולך להגיע, וכמובן עבד באופן כזה שייתן לי מנוחה. אז ממשהו מאוד בסיסי שהיינו עושים כפרקטיקה יומיומית, במהות שלנו, לאט לאט הלכנו והתרחקנו מזה, עד שכבר חששנו או איבדנו את היכולות הכי בסיסיות שלנו, כהולכים על שתיים. עכשיו, זה דיון נורא פילוסופי, נורא רוח כזה, הפרק הזה, אבל זה איזושהי, כאילו איזשהו תהליך שנורא מעניין להסתכל עליו. ומכיוון שהגענו למצב הזה של חשש מובדן הדרך, פתאום, כאילו, אתה יכול להבין... משהו שנקרא תפילת הדרך, או מה המשמעות של תפילת הדרך, או הפחד שלי ממה שצפוי לי, כי אני כבר לא מנווט באמצעות הכוכבים, יש לי מישהו שמסיע אותי, ואני כבר לא תלוי אך ורק בעצמי, אז משהו שלאט לאט פתאום נולדים כל מיני תקסים שמצריכים ממני רגע, באמת לאחל לזה שאני אצלח את הדרך שאני יוצא אליה, כי איבדתי... את משהו מאוד בסיסי במהות שלי, מהבחינה הזאת. סתם, זה תפילת הדרך נורא ישר קפצה לי לראש, שפתאום אני אומר, רגע, מה המשמעות שלה? איבד, כאילו זה ממש ללכת לאיבוד שווה, בעבר זה היה שווה מוות, כאילו. זה עניין של חיים ומוות, אם אתה הולך לאיבוד. אז כל המיומנויות, איבדנו אותן. מן הסתם, אני נשען על אלוהים, מהבחינה הזאת.
אמצעים חיצוניים, או אלוהים.
נכון. והיום, בהפוך על הפוך, יש כאלה שמחפשים קצת ללכת לאיבוד.
נכון.
וזה בא...
לא חוסר.
נכון. וזה בא לדי ביטוי גם הרבה פעמים בקולנוע, אגב. כמו Into the Wild, שהוא היה צריך רגע לצאת החוצה.
נכון. חזרה מטוויצ'י.
חזרה מטוויצ'י. זאת אומרת, הרעיון הזה של ממש לצאת ממה שנורא מוכר.
לצאת מאזור הנוחות. ולהסתמך חזרה אולי על יכולות יותר אינסטינקטיביות כאלה, קדמוניות שלנו, כדי להסתדר.
ממש, לחזור ל... בכלל, אנחנו נראה לי נוטים לחזור ממש לדברים הכי בסיסיים, לאט לאט.
כן, צריך להשלים כאילו מעגל שלם של התרחקות, כדי לחזור חזרה, אולי, לחפש. מעניין. גם אנחנו קצת עושים את זה בטרקים, נכון?
לגמרי.
כאילו אנחנו לא, כמדריכים, אנחנו צריכים לדעת לאן אנחנו הולכים. אבל המטיילים, הרבה פעמים, או אפילו אנחנו כשאנחנו רוצים לטייל, לפעמים ההרגשה הזאת של להיות מישהו קטן באמצע המדבר כזה בנוואר, ולהסתמך רק על זוג רגליים כדי להגיע לנקודת הסיום, זה קצת לשחזר את ההרגשה הזאת.
בגלל זה לפעמים קצת בא לי לא להיות מדריך ובא לי להיות מטייל.
נכון.
לא לחשוב יותר מדי, פשוט לתת לרגליים ללכת. אבל אם כבר הגענו לטיולים, אני רוצה להוסיף עוד איזושהי נקודת מבט. היום כבר הגענו למצב שאם אני בוחר לעשות את זה, זה כבר אומר משהו. זאת אומרת שהיום הליכה יש לה היבט מעמדי. כדי לצאת לטרק נועם, את צריכה לפנות זמן. את צריכה להשקיע כסף, את צריכה לקנות ציוד, את קונה טיסה אפילו. זאת אומרת שמי פרנסתו, מה שנקרא, אינה מובטחת, לא בהכרח יכול להרשות זאת לעצמו. זאת אומרת, הליכה כבר זה בקטגוריה של פנאי, את יודעת מה, אפילו לא טיול. אם אני מחליט עכשיו לצאת ולעשות הליכה בפארק, כנראה שיש בי את ה... את ה... את... לא יודע, שיש בי קצת מעבר לאפשרות הזאת. מי שחרד נורא לזמן שלו ולפרנסה שלו ולהישרדות שלו, אין לו באמת את, ה... את היכולת...
זה מותרות בעצם,
נכון.
אתה אומר.
כן, לרכוש מפות, ציוד טיולים, כן? ספרי הדרכה, ואז זה כבר הדימוי החינמי הזה שיש לענף הזה, או לענף ההליכה, הוא לא בהכרח נכון.
בכלל לא, זה יכול להיות עסק יקר. בטח אם אתה רוצה להשקיע בציוד טוב, שירזיק מעמד, לגמרי.
אני רוצה להתחבר לרעיון, או לנקודת מבט של כמה הדבר הזה הוא גולמי, ולמה אני אומר את זה? כי יש שני מושגים נוספים שמוזכרים בספר הזה. אחד, מגפת המקומות הסגורים.
אוקיי.
שככל שעובר הזמן, עוד מרכזי קניות ועוד מקומות שתמיד רק סוגרים עלינו, נבנים מסביבנו. ולצאת החוצה הזה, פשוט כבר לאט לאט הולך ונהיה יותר קשה. שמורות טבע הולכות ומצטמצמות.
כן, המרחבים מצטמצמים.
עכשיו בגלילות, מקום שהיה, סתם, נקודת חנייה שבה אוספים משם מטיילים וטיולים יוצאים משם, בונים שם מרכז ביג ענק. כאילו כל הזמן המקומות האלה הולכים וגדלים. בתל אביב כבר לא הולכים בין חברים, נוסעים על קורקינטים ואופניים. אנחנו מתרחקים מהדברים כל כך בסיסיים. ואני חווה כמדריך, אני בטוח שגם את מרגישה את זה, אנחנו רואים את זה, שכשאנשים רוצים לחזור לטייל, וזה כבר משהו שהורגש בקורונה, והוא מורגש גם עכשיו, הם רוצים לחזור ולטייל ברגל. למה? כדי לחזור לדבר הנורא הנורא אותנטי, הבלתי אמצעי עם הטבע, האם זה ללכת לאיבוד קצת, אם זה פשוט לנוע. ויש בחור אמריקאי, קוראים לו אנדרוס קוקרה, שנבחר על ידי National Geographic בעשור האחרון, כאיזשהו ספורטאי אליט כזה. והוא היה מאוד ידוע בטיולים שלו הרגליים הארוכים. הוא ממש עשה טיול ארוך באלסקה, אולטרלייט כזה, מינימום משקל, פשוט הלך והלך והלך. ויש סרטון אחד ביוטיוב שהשתמשתי בו בהרצאה, שממש רואים אותו, מדבר למצלמה ומתחיל לפקוט. הוא מתחיל לפקוט כי הוא פתאום קולט שהוא הולך כבר קרוב לחודש רצוף, והוא פתאום... והוא מגיע לאזור שבו הוא רואה בעצם שורות של עקבות של איילי צפון.
אוקיי.
והוא קולט שהוא הולך בנתיב שלהם. והוא מתחיל לפקוט, והוא אומר בסרטון שהחיות האלה במשך שנים, אלפי שנים, הולכות אוכלות ישנות. הולכות אוכלות ישנות. והוא כזה בא עם ספונסרים, ויש לו שוקולד בתיק, הוא נורא צוחק על זה ומעיל גשם, אבל לרגע אחד, בגלל שהוא עושה את זה בצורה כל כך אותנטית והולך, הוא אומר את המילה, כאילו הוא הרגיש שהוא, הוא אומר, I'm tapping into their energy, אני נכנסתי כאילו לאנרגיה הזאת שלהם, והוא משתמש בלים כמו רו, שזה הרגשה מאוד גולמית, מאוד
מאוד חשופה, כן.
והדבר הזה מרגש אותו, והוא מתחיל לפקוט בגלל זה.
מעניין.
מהבחינה הזאת. וזה נורא, נורא נחמד לראות את זה, וזה גם אנחנו מרגישים את זה. אז כאילו ככל שעובר הזמן, ויותר מקומות נבנים את זה, אנחנו חוזרים לדבר הכי הכי בסיסי, איתו התחלנו, למהות שלנו כאנושי. זה למה הציטוט הזה פתאום הוא תופס קצת יותר משמעות. אז, ואם כבר אנחנו ממשיכים להתפלפל על זה, אז יש לנו היום כל מיני סוגי הליכות, והנה אני מחבר אותנו לעולם הטיולים. אז יש הליכה לשם ממש פונקציונלית, בעצם אני צריך ללכת ממקום למקום עכשיו, הכל אחלה. יש הליכה ספורטיבית, אבל יש גם הליכה מחאתית.
מחאתית?
כן. לצורך העניין, שתי דוגמאות, אחת ישנה יותר, אחת מאוד אקטואלית. ויקי כנפו, אומר לך משהו?
בטח. הלכה עד ירושלים. מסדרות? מאיפה?
אפשר לבדוק זריזה, אני כבר לא זוכר. אבל בסוף, המחאה, ועכשיו, אגב?
בטח. עכשיו כבר זה נהיה... כל שני וחמישי מישהו עושה מחאה בצעדה.
והצעדה של משפחות החטופים, ההחלטה שבסוף ללכת עד ירושלים, וכולם מצטרפים, יש בזה משהו. יש משהו באמירה הזאת ובצורה שבה מוחים. ולכן יש לנו, כזה היום, כל מיני סוגי הליכות. יש לנו גם הליכה ספורטיבית, זה אמרתי, אבל, והליכה דתית. זה האחרון שרציתי להגיע אליו.
עלייה לרגל, כמובן.
בדיוק. לא סתם זה נקרא, עלייה לרגל. ואני חושב שמתוך המקום הזה, אולי נולד קצת עולם הטרקים. עכשיו, זאת פרשנות שלי, כן? אבל אם אני מתחבר להליכה...
מתוך איזה דתית... מהעולמות? הדתית דווקא?
כן.
מעניין, כן. אוקיי.
וכשחשבתי על זה, קפצו לי שני נושאים. אחד, אולי מהציוויים הראשונים בתנך, זה אותו ציווי שמקבל אברהם, או לפני שהוא נהיה אברהם. Mm-hmm. זה לך לך. לא תיסע, כן. לא תעבור, לא תאגר. לך לך. ממש, כאילו, זה כאילו, פרשה בפני עצמה. והדבר השני זה באמת אותה עלייה לרגל. היום השביל אולי המפורסם ביותר, הסנטיאגו דה קומפסטלה, שהולכים על הקמינו.
יש פרק על זה בעונה הראשונה.
בדיוק. אם לא שמעתם, לכו לעונה הראשונה. התחיל ככה, בעצם עלייה לרגל מספרד ומצרפת למקום אחד, שכתוצאה ממנו נולדו אותם מקומות הערכה, שאירחו את אותם צליינים שעלו לרגל. והדבר הזה הלך והתפתח, והיום, גם אם אתה לא דתי ולא מאמין בסנטיאגו, בסנט ג'ייקוב הקדוש, מה שנקרא, אתה עדיין הולך לעשות את הטרק הזה, וזה קטגוריה חדשה שנקראת צליינות חילונית.
או, לא מכירה את המונח.
כן, זה כן. גם ממש מוזכר בספר. אני אביא לך אותו, את הספר הזה. ובכלל, אם אתם מקשיבים לנו, שווה לכם לשים ידכם עליו, זה נורא נורא מעניין, אם אתם בכלל חובבי הליכה וטרקים. אבל הרעיון הזה של עולם הטרקים עם מקומות הערכה, יכול להיות שהוא התפתח מהדבר הזה, מעלייה לרגל של צליינים. אנחנו רואים את זה, כאילו מה שעושים, שעולים חאג', זה ממש מצווה באסלאם, מהבחינה הזאת, לעלות.
חובה. מצווה שהיא על סף חובה, נכון? בחייו של כל מוסלמי. לא, לא לכולם ידע משגת, אבל בשאיפה.
נכון, כולם שואפים לשם, וגם, ולעלות לשם ברגל. אז כאילו כל הדבר הזה, היום הלך והתפתח, ובאמת מה שהתחיל כמקום הערכה, היום הוא רפוכיו נחמד עם ארוחת בוקר.
זהו, זה באמת בהקשר הזה, אני חושבת שהרבה פעמים ההליכה גם כשלעצמה כאקט פיזי, שהוא ממריץ ואתה יודע, פותח את הריאות וכו', והנופים יפים, יש פה גם חוויה אנושית מאוד חזקה, בעיקר במקומות נגיד כמו סנטיאגו, הולכים הרבה פעמים, לא עשיתי אותו, אבל ממה שאני יודעת, הולכים הרבה פעמים דווקא במישורים, לאו דווקא עם נופים מאוד דרמטיים, אבל פוגשים אנשים לאורך הדרך, וצועדים איתם את המסלול, וישנים איתם במקומות הערכה האלה, והשיחות מתגלגלות, וזה משהו שבאמת הניתוק בהליכה, הוא בעצם לקחת על עצמך את המשימה הזאת של העלייה לרגל, דברים שמזמנים לנו... אתה יודע, כל מיני הזדמנויות כאלה שאין לנו כבר בעולם המודרני שלנו עם העודף אינפורמציה כן.
היה לי לאישי ורועי, שני חברים טובים שלי, עשינו טיול באירלנד, הלכנו באיזה אזור שגם הלכנו בו לאיבוד וגם הכל הסתבך לנו שם, אבל ראינו איזה תצפית מרחוק שאליה כיוונו. ובסוף הגענו אליה. ויש איזו תמונה נורא מפורסמת שישי תופס אותי ואת רואים מה זה מבסוטים שהגענו אליה. ואיך שהגענו, ראינו שיש ממש גישה עם רכב עד כמה מטרים ספורים מהנקודה הזאת. עכשיו, התחושות בין להגיע לזה ברגל ככה לבין להגיע עם אותה הם עולם אחר לגמרי. וזה הכל בגלל הצורה. בדיוק. Mm-hmm. אז כן, אז כמה נאחל וכמה... שמחים אולי, אנחנו צריכים להיות שבסוף זה המקצוע שאנחנו עוסקים בו, ואינשאללה באמת זה יחזור להיות מאוד
אמן ואמן. שנהיה
עמוסים שוב בעבודה מהבחינה הזאת. זאת הייתה בגדול החפירה שלי לפרק הזה.
שתתמלא הנפש מחדש. כן. זה לא היה חפירה בכלל, זה היה ממש מעניין. Back to basics, מה שנקרא. אני מרגישה שיש משהו בתקופה הזו שהוא... באיזשהו מקום היסודות שלנו כל כך מעורערים, לפחות אני מרגישה את זה. ממש. שום דבר כבר לא מובן מאליו. שבאיזשהו מקום זה מרגיש לי קצת, שאפילו בעולמות האלה של הטרקים, של הפודקאסט, של ההקלטה, יש משהו שהוא נותן ביטחון ונחת שנייה לחזור לדברים הבסיסיים, כזה כמו פירמידת הצרכים של מסלאו. קודם אנחנו צריכים לדאוג לעצמנו לאוכל, לשינה, לחברה טובה. אז גם בטרקים, לחזור כזה ללמה אנחנו עושים את זה. אנחנו לא יכולים הרי עכשיו לצאת ולטייל, או לפחות לא בחול. אז בוא נזכיר לעצמנו למה אנחנו אוהבים את זה, למה זה חשוב. לא יודעת, מילא אותי באופטימיות קצת, כל מה שסיפרת לי.
כפרה עלייך. זהו, אנחנו הגענו לסוף הפרק. איך נסגור אותו?
שנחזור לטייל, שנחזור לפגוש את האנשים ואת המטיילים שאנחנו אוהבים. ונחזור פשוט ללכת. עם נעליים טובות אבל.
אנחנו זמינים להזנה בכל אפליקציות העסקתיים. יש לנו קבוצת פייסבוק, גם של הפודקאסט, גם עמוד. אנחנו ממש מקווים לפרסם את תוכנית הטיולים בקרוב. אז פשוט תעקבו אחרינו. נועם, תחזרי למילואים, אבל גם תחזרי מהם שוב אלינו חזרה.
בעזרת השם.
וניפגש בפרק הבא.
יאללה, היה כיף.
צ'או.